המידע, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
דמוקרטים, פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.
ברוכות הבאות וברוכים הבאים לפודקאסט דמוקרטי מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. אני דוקטור חיים ויצמן, מנהל הדסק הפוליטי במכון, ואנחנו נמצאים באולפני כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. האורח שלנו הפעם הוא אלוף משנה דוקטור שאול אריאלי, ראש קבוצת המחקר תמרור, פוליטוגרפיה, העוסקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואנחנו משוחחים היום, 30 בנובמבר, 78 שנים ויום, אחרי החלטה 181 של מועצת האומות המאוחדות, הידועה כהחלטת החלוקה. שלום לך, דוקטור אריאלי, ותודה שאתה איתנו.
תודה.
לפני שנצלול לעניין שלשמו נתכנסנו, מה זה פוליטוגרפיה?
הפירוש המילולי הוא כמובן רישום פוליטי, והרעיון הוא... בקבוצת המחקר שלנו לבצע מעקב אחר ההשלכות של המדיניות של הדרג הפוליטי על השטחים שהם נשאו הסכסוך הישראלי-פלסטיני, קרי הגדה עם החלוקה, מזרח ירושלים ורצועת עזה. ואנחנו דרך הרישום הפוליטי הזה שמבוסס על בסיס נתונים מאוד מאוד רחב, אנחנו היום מגיעים ל-16,000 אינדיקטורים שונים שאנחנו מנטרים, אנחנו יודעים בראש ובראשונה לתת למקבל ההחלטות תמונת מצב תיאורית, מה קורה בשטח בכל ההיבטים. הדבר השני, אנחנו יכולים להגיד לו מהי מידת הצלחתו להשיג את המדיניות ולממש, ובגלל שהמערכת היא אגנוסטית, לא משנה המדיניות, היא יכולה להיות בעד פתרון שתי המדינות, היא יכולה להיות לסיפוח, אנחנו נותנים לו את מידת ההצלחה באמצעות מודל, שאנחנו קוראים לו מודל שליטה שפיתחנו. הדבר השלישי, אנחנו גם יודעים להצביע בפניו על הגורמים המרכזיים מתוך אלפי האינדיקטורים שעליו לשלב בתוכניות שלו למימוש המדיניות שלו.
לפני שאנחנו ממשיכים, אני חושב שצריך להביא את כולם לאותו מכנה משותף. אז אני אבקש אותך להסביר לנו מהם האזורים A, B ו-C ומאיפה קיבלנו אותם.
האזורים האלה הם כמובן תוצר של הסכמי אוסלו, ואני מדבר על ההסכם הראשון שנחתם במאי 1994, שנקרא הסכם עזה ויריחו תחילה, אבל עיקרו הוא בהסכם הביניים שנחתם בספטמבר 95, וכלל בתוכו והחליף את ההסכם הקודם. זוהי בעצם חלוקת הסמכויות בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, בגדה המערבית וברצועת עזה. שטח A זה שטח שכולו נתון לסמכות השיפוט של הרשות הפלסטינית, גם בהיבטים ביטחוניים וגם בהיבטים אזרחיים. שטח B הוא נמצא באותו מעמד נתון לסמכות השיפוט של הרשות הפלסטינית, אבל לישראל יש שם סמכות גוברת לנושא של ביטחון, בעיקר ביחס כמובן לישראלים. שני השטחים הללו מכסים היום 38% משטח הגדה. עזה היא יצאה מחוץ לסיפור עם השתלטות החמאס ב-2007. שטח C, שהוא 62% מהגדה, הוא מאוד מורכב. כל הסמכויות הביטחוניות והסמכויות התשתיתיות, הטריטוריאליות, נתונות בידי ישראל. כל הסמכויות הפונקציונליות והסמכויות הפרסונליות ביחס לפלסטינים, בידי הרשות הפלסטינית, ביחס לאותם פלסטינים, ויש רבים שמתגוררים בשטח C. ראוי לציין שבסיסי הצבא וההתנחלויות אינם חלק משטח C, אלא הם במעמד נפרד, כי שם אין שום נגיעה לרשות הפלסטינית.
אבל למרות שהם בתוך שטח C.
תמיד הם בתוך שטח C, אבל אין לפלסטינים שום סמכות לגבם, וזאת נקודה שאנחנו לא רצינו לקבוע בזמנו מעמד נוסף, שטח D, אלא אמרנו בעצם כל הסמכויות שהועברו לידי הרשות הפלסטינית, לא חלות על ההתנחלויות ועל בסיסי הצבא.
עוד נחזור לזה ביתר פירוט, אבל במחקר חדש שלך שהתפרסם החודש, נובמבר 2025, אתה מציין שבגדה המערבית חיים כחצי מיליון ישראלים וכשלושה מיליון פלסטינים. הישראלים, כמו שאמרנו, חיים בשטח C, 62%, והם רק 40% מה, או פחות, שישית מהאוכלוסייה, שזה משהו כמו 16-17%.
קצת פחות, כן, 14, יותר לכיוון 14% מכלל האוכלוסייה באיוש.
כן, והפלסטינים, שהם 86% מהתושבים, חיים מרוכזים בשטח A ו-B, שהם רק 32%. אבל אני רוצה להוסיף, כי מתוך אותם 520,000 ישראלים, בערך 200,000 חיים בשכונות היהודיות.
לא, בנוסף, יש עוד 236,000 שחיים בשכונות היהודיות במזרח ירושלים. ככה שבסך הכל יש לנו בערך 750,000 בגדה בכללותה.
אוקיי. איך הגענו למצב הזה?
הגענו למצב הזה כי זה תוצר בעצם, כמו שאמרתי, של הסכם הביניים. ועל פי הסכם הביניים, ישראל הייתה אמורה להעביר בשלוש פעימות, כל 6 חודשים, במשך 18 חודשים, את כל שטח C לאחריות של הרשות הפלסטינית, למעט הנושאים של הסדר הקבע. שמבחינה טריטוריאלית מדובר כמובן על מזרח ירושלים, ועל ההתנחלויות ובסיסי הצבא. מה שקרה... אנחנו יודעים שבעצם ב-98-99 ישראל עצרה את התהליך הזה ויותר לא עברו שטחים לאחריות של הרשות הפלסטינית, והפלסטינים במשך למעלה מ-25 שנה בעצם מתרכזים באותם שטחים. לכן הפלסטינים לא מתגוררים רק בשטח A ו-B, אלא יש גלישה משמעותית משטחי A ו-B לשטח C, והיום בשטח C חיים למעלה מ-400,000 פלסטינים, כמעט דומה למספר הישראלים שחיים שם, וזה תוצאה מהכיפאון של הסדר הביניים והמימוש שלו.
שאתה אומר שזה היה ב-98, בעצם, ואנחנו אולי עוד נחזור לזה, מי שעצר את הסכמי אוסלו הוא בנימין נתניהו.
לגמרי, הוא גם הכריז על זה, הרי באותה תוכנית מפורסמת בערוץ 10, הוא הודיע שהוא זה שהפסיק ועצר לחלוטין את הסכמי אוסלו, על ידי מעין תרגיל פוליטי שהוא עשה דרך אובמה ביחס לבקעת הירדן. לא צריך להיכנס את הפרטים, נסתפק בהצהרה שלו שהוא עצר את הסכמי אוסלו, הוא בעצם חיבל בהסכמי אוסלו.
אתה כותב במחקר הזה, ואני מצטט, התמונה אינה רק מספרית, היא מרחבית במהותה. מה, תסביר לנו את העניין.
הרעיון הוא שבעצם אין כאן מדובר רק במספרים של דמוגרפיה, אלא מדובר על המרחב בהיבטים השונים שלו. כי באותו מרחב, אם גם תיקח את שטח C, שהוא רובו של הגדה, הרי באזור הזה אנחנו נראה שלפלסטינים אסור בכלל לבנות בקרוב ל-95% מהשטח, למרות שבבעלותם הפרטית, מחצית מהשטח, הם לא יכולים לבנות כמעט בכל השטח, או לא ניתנים להם היתרי בנייה, הם לא יכולים לפתח פרויקטים ודברים נוספים, ולעומת זאת הישראלים נהנים מכל האפשרויות בשטח C. זה מתבסס על הגדלה משמעותית ביותר של שטחי השיפוט שלהם, על סלילה של כבישים עוקפים, על חיבור לתשתיות לאומיות וכן הלאה. לכן, כשאתה מסתכל על המרחב כולו ולא רק על הדמוגרפיה, אתה מבין שהשליטה הישראלית שם נהנית, כן, ומתפתחת כתוצאה מכך.
אולי שאלה צדדית, אבל מה מטריד אותך בהתיישבות החרדית דווקא בשטחים?
א', לא בדיוק מטריד אותי העניין הזה של ההתיישבות החרדית. אנחנו צריכים לזכור שבעצם החרדים התחילו להגיע לאיוש רק בשנות ה-90 עם תחילת בניית היישובים החרדים. וזאת הייתה...
זה לא היה בתקופת יצחק רבין?
זה היה בעצם שנת 90, זה אפשר להגיד ממשלת המיעוט, כן, של שמיר. ואחרי זה המשיך והתפתח. מה שעצוב, בעצם לא מטריד, מה שעצוב, שזרקו את החרדים לחצר האחורית של מדינת ישראל. זאת אומרת, כדי לפתור את מצוקת הדיור שלהם, ואת הנושא של הפרנסה, וכן הלאה וכן הלאה, בעיקר באזור ירושלים ובני ברק, נתנו להם אלטרנטיבה מאוד זולה, אבל מעבר לקו הירוק.
אבל מה עוד צמוד לקו הירוק?
ממש ככה, זאת אומרת, הם לא התלהבו יותר מדי מהרעיון הזה, ולכן 90% מהחרדים שגרים ביהודה ושומרון, גרים בסמוך לקו הירוק, וגם יסופחו לישראל בכל הסדר קבע על פי הצעות הישראליות ועל פי הצעות הפלסטיניות. מה הבעיה המרכזית? שברגע שדחקת אותם לשם, שיעור החרדים באוכלוסייה הישראלית באיוש גבוה פי 3.5 משיעורם במדינת ישראל. ולכך יש משמעויות כלכליות, זאת אומרת, קרוב ל-40% מהמתנחלים נמצאים באשכול אחד או שניים, האשכול החברתי.
סוציו-אקונומי.
בדיוק. ולכן אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהולכת ונהיית יותר ויותר ענייה, ויותר ויותר מכבידה על משלם המסים הישראלי, והיא בעצם כלי שרת בידי, הייתי קורא לזה, הרעיונות המשיחיים של סיפוח אגדה, על ידי הצגה של גידול דמוגרפי, שבעצם כל כולו הוא גידול חרדי. ולכן צריך להתמודד עם הסוגיה של החרדים באיוש, בדיוק כמו שצריך להתמודד בישראל, אבל באיוש זה הרבה יותר חריף פי כמה וכמה.
כי אם אני מבין נכון מהמחקר שלך, אין התכנות כלכלית בכלל בגדה. לא לחרדים ולא לאחרים.
כל האוכלוסייה הישראלית היא אוכלוסייה מסובסדת ונשענת על סבסוד ממשלתי. שיעור ההשתתפות של הממשלה בתקציבים הרגילים ובתקציבים הלא רגילים, תקציבי הפיתוח של הרשויות שם, גבוה פי שניים מאשר הממוצע בישראל. וזה נובע כמובן מהיעדר הכנסות. יותר מכך, אין היום באמת תעשייה ואין היום חקלאות, למרות שחקלאות תמיד כבודה במקומה מונח ביהודה ושומרון. ולכן 62% מכוח העבודה הישראלי שגר באיוש עושה דרכו יום-יום לעבודה בישראל. והשאר די מסודרים דרך הרשויות המקומיות בכל מיני תפקידים, אפילו חלקם מאוד מצחיקים, על מנת להחזיק אותם כאן. לכן זאת מערכת שכולה נשענת על הסבסוד הממשלתי. מן העבר השני, יש לנו מערכת כלכלית פלסטינית, תלותית מאוד בכלכלה הישראלית מבחינת היבטים של תעסוקה בישראל, או אפילו תעסוקה בהתנחלויות, או לחילופין, כל נושא של כספי הסילוקין שישראל שולטת בהם, שהיום כבר מגיעים לשני שליש מהתקציב הפלסטיני.
כספי הסילוקין, רק נבהיר, אלה כספי מיסים ששייכים לרשות הפלסטינית, וישראל גובה אותם ועליה להעביר אותם לרשות.
נכון, וישראל רואה בהם כלי להפעלת לחץ כלפי הרשות, בעיקר שר האוצר הנוכחי סמוטריץ', שמונע העברה בתואנות שונות, וכך הוא פוגע ברשות, מתוך מאוד, כוונה מאוד ברורה, הוא גם הכריז עליה שהוא רוצה לגרום לקריסת הרשות הפלסטינית.
מדינת ישראל מעולם לא הכילה את החוק על הגדה המערבית, אבל באופן מעשי, הישראלים חיים תחת החוק הישראלי. הפלסטינים חיים תחת החוק הירדני או הפלסטיני.
חוק הכיבוש.
חוקי הכיבוש, תחת ממשל צבאי. איך זה אפשרי כשחיים יחד באותה כברת ארץ?
זה אפשרי אם אתה מסכים לחיות תחת ההגדרה של משטר אפרטהייד, שיש לך שתי אוכלוסיות שחיות באותו אזור תחת מערכת משפטית שונה, זה מה שנקרא אפרטהייד, שמופרדת על בסיס כמובן לאומי. בעוד שהישראלים נהנים מכל מה שקשור לשירותי הממשלה ולתמיכה הממשלתית באופן ישיר, הרי הפלסטינים נתונים לרשות הפלסטינית, אבל מבחינה משפטית, על פי דיני הכיבוש, כל החוקים הישנים שחלו שם, כן, מהטורקים ודרך הבריטים וכמובן הירדנים, הם כפופים לעניין הזה. זאת אומרת, גם על אותה עבירה, מישהו יכול לקבל בצד אחד, במקרה הגרוע ביותר, עונש מוות, ובצד השני, העונש הזה אפילו לא עולה על דעתם של, של, של השופטים. והבעיה המרכזית היא כמובן בעיה שאנחנו רוצים להתעלם ממנה, והיא בעיה של, במילה פשוטה, אפרטהייד, שיש לנו אותו היום בגדה.
אבל במקום מסוים אמרת שהעובדה הזאת, שהישראלים נתונים למשפט ישראלי, היא סיפוח דה יורה, כלומר, לא רק למעשה, אלא גם להלכה נכון. של הגדה המערבית.
נכון, וזה נובע מהמהלכים האחרונים שהממשלה הנוכחית נקטה בהם, ומי שהוביל אותם זה בצלאל סמוטריץ', עצם העברת הסמכויות מהמנהל האזרחי, שזה חלק מהממשל הצבאי, ולכן בעצם לכאורה שומר על חוקי המלחמה, שהריבון בשטח הוא המפקד הצבאי, העברה של כל הסמכויות הללו לידי גורם ממשלתי, לידי שר נבחר, בעצם הפכה את הסיפוח לסיפוח דה יורה. לא צריך באמת להכריז או לקבוע בחוק שישראל מכילה את החוק הישראלי בשטח הזה. עצם העובדה שכל מערכת החיים הישראלית מתנהלת דרך משרדי הממשלה בישראל ולא דרך המנהל האזרחי, היא הוכחה שזה בעצם סיפוח דה יורה ולא רק סיפוח דה פקטו.
כלומר, זה מתנהל באופן אזרחי ולא באמצעות הצבא.
לגמרי.
אתה כותב במחקר שלך הזה, שהמרחב שבין הירדן לים אינו פועל על פי דפוסי ריבונות הקלאסיים, גבול ברור, אחידות משפטית ושליטה ריכוזית, אלא על פי מודל מורכב של שליטה מרחבית רב שכבתית.
נכון, תראה, יש לנו כאן את אזור של מדינת ישראל, שהיא מסתרת על 78% משטחה של ארץ ישראל המנדטורית. אתה יכול להוסיף לכך את מזרח ירושלים שסופחה לישראל ב-67, אבל כל הקהילה הבינלאומית, כל העולם לא מכיר בכך. ואחר כך אנחנו יכולים לראות את החלוקה שיש לנו בתוך השטחים עצמם של A, B ו-C, שזה באזורים הללו, הדברים האלה די מעורבבים כמו שהסברנו את זה קודם, ואם אתה רוצה רק לסבך את העניין, תראה את המציאות בעזה. ולכן, אבל יש גורם אחד שיושב על המעטפת של כל ארץ ישראל המנדטורית, וזאת מדינת ישראל. כשהיא עושה את החלוקות, כשהיא מנהלת את המדיניות המרחבית והדמוגרפית שלה כמעט בכל האזורים, למעט רצועת עזה. ולכן כל פעם צריך להסתכל על זה בשכבה אחרת של סמכויות, של דמוגרפיה, של פיתוח מרחבי, של תכנון מרחבי וכן הלאה וכן הלאה.
אתה כותב במחקר הזה ששליטה גיאוגרפית יוצרת תשתית לשלטון דמוגרפי וכלכלי. ואי שוויון כלכלי מתורגם לעומק חברתי וגיאוגרפי.
נכון, זה מה שנקרא סיבה והמסובב, שאתה לא בטוח מי מהם באמת בכיוון הנכון. והרעיון הוא, עצם העובדה שישראל שולטת בכל הסמכויות הטריטוריאליות בשטח C, זה מאפשר לה מצד אחד לפתח בצורה בלתי מוגבלת את ההתיישבות היהודית, לרבות בשטחים פרטיים של בבעלות פלסטינית.
למרות הפסיקה של לנדאו?
למרות הפסיקה...
לנדוי.
כן, חמור מכך. אני אגיד לך, בתקופה של הממשלה הנוכחית, והתבטא בעניין הזה שר הביטחון ישראל כץ, ממש ביום רביעי האחרון, והוא דיבר על כך ש... נוער, משהו מכנה נוער הגבעות, אבל זה לא באמת נוער הגבעות, הקימו 42 מאחזים וחוות לא חוקיות בשטח B, ששם כל הסמכויות האזרחיות נתונות בידי הרשות הפלסטינית. זאת אומרת, הפרה ברורה מוחלטת של הסכמי אוסלו, וישראל מאפשרת את העניין הזה בכך שהיא כמובן לא מפנה את את האנשים האלה. מן העבר השני, לא רק שישראל נוקטת ביד חופשית לחלוטין לפיתוח המערך ההתיישבותי היהודי, היא בולמת לחלוטין את פיתוח המערך ההתיישבותי הפלסטיני, בכך שהיא לא נותנת היתרי בנייה בשטח C, בכך שהיא לא מעבירה בכלל שטחי C לאחריות שלה הרשות הפלסטינית, שהיא לא מאפשרת פיתוח תשתיות בשטח C, מקומות עבודה ודברים נוספים, ובעיקר היא בונה על כך ש... כמו שהיה עד אוקטובר, השבעה באוקטובר, שלמעלה מ-150 אלף פלסטינים מוצאים את פרנסתם בישראל, מה שמגביר את התלות הכלכלית של הפלסטינים בישראל, ונותן בידי ישראל מנופים שאנחנו יודעים להשתמש בהם לצרכים פוליטיים.
זה משהו שאמרת, לא חשבתי על זה, אבל זה שנתיים ומעלה, שלא באים פועלים פלסטינים לתוך ישראל. מה זה עושה להם? לחברה הפלסטינית.
ראשית, מגיעים כמה אלפים, אבל מי שאכן מגיע, מגיעים קרוב ל-10,000 להתנחלויות, לא לכולם, יש התנחלויות שלא מוכנות עכשיו לקבל פלסטינים, גם אם המשמעות היא הקפאה של כל תהליכי הפיתוח אצלם, אבל בסך הכל יש ירידה דרמטית של קרוב ל-90% במספר העובדים הישראלים, הפלסטינים בישראל, וצריך לזכור שגם העובדים הלא חוקיים די נעלמו. המשמעות של העניין זה צמיחה דרמטית באחוז ההבטלה בקרב הפלסטינים, אם זה היה בדרך כלל יושב על בערך 15%, היום זה עובר את 50% הבטלה, ולכך יש משמעויות גם מבחינת המיסוי והתקציב של הרשות הפלסטינית, וגם מבחינת הפרנסה של אותם עשרות אלפים ולמעלה מ-100 אלף איש, והדבר הזה כמובן יש לו גם השלכות ביטחוניות, כי נוח יותר לגייס מובטל מאשר עובד, כן? או לחילופין, אם הרשות הפלסטינית מצמצמת את שכר השוטרים שלה באופן מהותי, אנחנו רואים את התופעות הללו של שוטרים, או שהם מוכרים את כלי הנשק שלהם לארגוני הטרור, או שלחילופין משתתפים אף הם בפעולות טרור. לכן אי אפשר באמת לנתק את הכלכלה מהביטחון ומכל שאר הדברים.
אתה כותב, מבחינה מרחבית ההתבססות שההתנחלויות בעיקר באזורים מצומצמים סמוך לישראל מותירה לפחות תיאורטית אפשרות להתכנסות ישראל לגבולות מוסכמים בחילופי שטחים מוגבלים. אפילו אם נתעלם לצורך הדיון מטבח השבעה באוקטובר והשפעתו על דעת הקהל בישראל, יש פתרון פוליטי מדיני למצב היחסים בינינו לבין הפלסטינים?
אז זאת שאלה מורכבת שצריך לענות עליה, הייתי אומר, בשלושה מימדים. יש את המימד שכמו שציינת של ההתכנות המרחבית פיזית. ואכן, העובדה שרוב הישראלים גרים בצמוד לקו הירוק מאפשרת לנו גם היום, עם כל ההתפרעות של המאחזים של השלוש השנים האחרונות, גם היום ניתן בחילופי שטחים מינורים של פחות מ-4% להשאיר בריבונות ישראל 80% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק. זאת אומרת, יש התכנות ברורה לכך, יש גם את הפתרונות של תעסוקה ושל דיור לאותם 20% שאנחנו אמורים לפנות, והפתרון עדיין נכון גם לגבי ירושלים והסוגיות האחרות שהן לא טריטוריאליות כמו ביטחון ופליטים. רק מה? אנחנו צריכים לא רק התכנות פיזית, אנחנו צריכים גם התכנות פוליטית, והיום אין לנו התכנות פוליטית, משום שהעמדה של ממשלת ישראל היא ברורה לגמרי, היא מסרבת לא רק לפתרון, לכל תהליך מדיני, ומן העבר השני יש לנו חולשה עמוקה של הצד הפלסטיני, בגלל הנושא של הפיצול, בגלל הנושא של החמאס, בגלל הנושא של היעדר בחירות, היעדר לגיטימיות, מנהיג שבסוף ימה, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן גם שם וגם אצלנו, יידרשו מהלכים משמעותיים על מנת לייצר מערכת פוליטית שכן תהיה מסוגלת ללכת. והדבר השלישי הוא כמובן הנושא של ההתכנות התודעתית, החברתית. וכמו שאמרת, לשבעה באוקטובר יש השפעה גם על הציבור הישראלי וגם על הציבור הפלסטיני, אבל אני חייב לציין, בסקרים שאנחנו עורכים על ידי פרופסור גלעד הירשברגר ופרופסור סיוון הרש אפלר, אנחנו מוצאים שבעצם התהליך הזה לא התחיל בשבעה באוקטובר, הוא התחיל הרבה קודם, לפני עשור, החלה ירידה דרמטית בתמיכה של הציבור היהודי בפתרון של שתי המדינות, אבל עדיין שמסתכלים בסך הכל על הציבור היהודי והערבי בישראל, למעלה מ-50% עדיין תומכים בהיפרדות, אם בהסכם או באופן חד צדדי.
עוד נגיע לזה, אבל אני עושה חשבון מהיר, דיברנו על 750 אלף, נוציא את תושבי ירושלים למיניהם, נשארנו עם 500 ומשהו אלף, 80% זה 400 אלף, נשארו 100 אלף, 120 אלף איש. אתה רואה אפשרות לפנות 100-120 אלף איש?
לגמרי. תראה, כמובן שזה מותנה באווירה, מותנה במערכת הפוליטית, מותנה בלחצים מבחוץ, מותנה בסיפור החדש שאנחנו הולכים לספר. אבל מבחינה פיזית, הרי מדובר בשני אתגרים. אחד, זה האתגר של מקומות עבודה, וכמו שאמרנו קודם, האתגר הזה הוא מאוד מאוד קטן, משום שהרוב עובדים ממילא בישראל, והאתגר השני הוא של יחידות דיור, שגם הוא אתגר קטן, כי צריך לזכור שמחצית מאוכלוסיית המתנחלים הם בכלל ילדים מתחת לגיל 18, ואתה צריך לדבר במושגים של משפחה ולא במושגים של אנשים. ולכן, מכל המחקרים שקיימנו וגם פרסמנו אותם, אין שום בעיה עם העניין הזה. האתגר הוא כמובן האתגר התודעתי. איך אנחנו משכנעים את הציבור הישראלי שיש מענה ביטחוני ראוי במסגרת הסכם קבע, והדבר הזה ישפר את מצבה ועתידה של מדינת ישראל, מאשר להמשיך במציאות הנוכחית של הקזת דם כל כמה שנים או כל שנה שנתיים, כפי שאנחנו חוזים בזה עכשיו.
טוב, צריך לשכנע גם את המתנחלים האידיאולוגיים בעניין הזה, ואולי על זה פעם אחרת.
כן, כן.
איך הפכו גם אלה שבאו מסיבות של נוחות וכלכלה, ואלה שכבר נולדו שם, אולי נכדים שנולדו שם, לא מכירים כבר משהו אחר.
נכון, אבל תדע לך שרוב, הרי הם סובלים בארבע מתוך שש השנים האחרונות מהגירה שלילית. זאת אומרת, יותר מתנחלים עוזבים.
אז מה, מספרים לנו מעשיות?
כן, כן. אתה, חיים, אתה יודע, פותחים את הלמ"ס, מסתכלים בטבלאות של הלמ"ס, והכל מתברר. יותר עוזבים מאשר מגיעים. נכון שיש גידול שנתי, אבל הגידול השנתי הוא ריבוי טבעי, וכבר הזכרנו שהריבוי הטבעי בא בעצם מהחרדים. עכשיו, רוב ההגירה השלילית היא הגירה של חבר'ה צעירים. הדור השני, הדור השלישי, כבר לא רוצה להישאר שם, עוזב וחוזר הביתה, או חלק בכלל עוברים ישירות לחול. לא כתב, כתב על זה לא ממזמן, יעקב פייטלסטון, מי שהיה ראש עיריית אריאל, הוא כתב, בעניין הזה נכשלנו, התפיסה שלנו להרבה יישובים קטנים בעצם נכשלה, כי ראינו שהדור השני כבר לוקח את הרגליים וחוזר לישראל. אז לכן, גם הצעירים הללו דווקא הם מוצאים את מקומם חזרה במדינת ישראל.
אתה כותב, אני שוב מצטט, המערכת ביהודה ושומרון בשנת 2025 אינה מערכת של סטטוס קוו יציב, אלא של מבנה עומק כפול. מה זה מבנה עומק כפול?
מבנה עומק כפול, הכוונה פה שיש באותו מרחב בעצם חיים שתי אוכלוסיות בשני מרחבים שונים. יש מרחב אחד שהוא מרחב סגור, שזה המרחב הפלסטיני, הוא סגור. הוא מתוחם ל-A ו-B, והגלישה שלו בעל כורחו לשטחי C, הוא מנוע מפיתוח, הוא מנוע מהשקעות, הוא מנוע מכל דבר אפשרי. לעומת זאת, יש מרחב אחר שהוא המרחב, אותו מרחב, אבל הוא המרחב הישראלי, ששם בעצם הכל פתוח. אתה יכול לבנות, אתה יכול לסלול, אתה יכול להקים מתקני תשתית, אתה יכול להתחבר לתשתיות לאומיות. זה הרעיון, זה בעצם באותו מרחב, אבל הוא כפול. אחד סגור ואחד פתוח.
בסקר שערכתם, כבר הזכרנו את הסקרים שלכם, נמצא שפחות ממחצית המשיבים, ישראלים, תומכים בהיפרדות מהפלסטינים. אם בהסכם ואם חד צדדית. כלומר, יותר מ-50%, יותר ממחצית הישראלים, רוצים, או יש רוב בציבור להמשך השליטה שלנו בפלסטינים, לאן זה מוביל?
נכון, יש לנו ככה, יש לנו מחצית בעצם שהם תומכים או בסיפוח או בסטטוס קוו, שזה מעין סוג של סיפוח זוחל, או כמו שאמרת, בנושא של היפרדות. כמובן, אם תראה, דעת הקהל, מי כמוך יודע, היא נתונה לשינוי אם יש הנהגה שמובילה את השינוי בדעת הקהל ומדברת אחרת. אבל גם זה היה כל הרעיון בהקמתה של הקבוצה של תמרו פוליטוגרפיה, לראות לאן אנחנו בעצם מגיעים, מה מצבנו היום ביחס לפתרון שתי המדינות, או שהגענו מה שנקרא מעבר לאופק האירועים, ואנחנו צוללים בחור השחור של מדינה אחת לא שוויונית. אם המגמות האלה ימשיכו, ויש להם את הגיבוי של המערכת הפוליטית, אבל חשוב מכך, גם את, בעיקר את הגיבוי האמריקאי, כי כל שאר העולם הוא נגד העניין הזה, המשמעות היא שבדווח, שאף אחד לא יודע לנקוב בשנים, ישראל תקרוס לידי מדינה אחרת ממה שאנחנו מכירים, או הכרנו עד לפני, נגיד, עשור. מדינה, לצערי, שתהיה מצורעת, בעמדת המצורעת העולמית, היא תהיה תחת הקונספציה המשיחית של עם לבדד ישכון, היא תלך ותיחלש מבחינה כלכלית וגם מבחינה ביטחונית, כי ראינו מה קורה כבר בשנתיים הללו, מבחינת הגירה של רופאים, של מהנדסים, של אנשי הייטק, לא שבכל העולם המצב הוא נהדר עבור היהודים, אבל בכל זאת אנחנו רואים עדיין את התופעה הזאת, בעיקר בשנתיים האחרונות, ולכן בסופו של דבר זה יהיה לצערי הרב, אני מקווה שלא נגיד, נגיע לזה, אובדן של החזון של האבות המייסדים, החזון הציוני הקנוני של האבות המייסדים, של מדינה דמוקרטית, בעלת רוב יהודי, בטוחה וחברה במשפחת העמים, אנחנו נאבד את זה.
ועם זאת, בסקר שלכם מספטמבר 24, 57%, רוב המשיבים, תמכו בהצטרפות ישראל לברית המדינות המתונות באזור. מה, הם לא מבינים שלפחות התקדמות לקראת פתרון שתי המדינות הוא תנאי להצטרפות כזאת? אבל יתרה מזאת, בסקר של דצמבר 24, 24, כן. שני שלישים מהמשיבים השיבו כי הם מתנגדים להמשך השליטה בשטחים, אם זאת תביא לאובדן הזהות היהודית של המדינה. איך מסבירים את הסתירה? מה, הם לא מבינים שהבה התליה?
זאת בדיוק הנקודה. לצערי, הציבור היהודי לא מבין לעומק את המשמעויות ואת ההשלכות של המשך המדיניות הקיימת. הוא גם לא בדיוק שולט בנתונים. למשל, אחת השאלות שאנחנו נוהגים לשאול, כן, סיוון וגלעד שואלים את זה בסקרים שלהם, מה להערכתך אחוז היהודים בין הים לנהר? כן? אז רוב האנשים אומרים למעלה מ-62% שהמציאות היא פחות מ-50%, כן? 49-48%. ולכן הם גם לא מגלים איזשהו חשש עמוק יותר מאובדן הרוב היהודי, שהמשמעות שלו מאובדן הזהות היהודית הלאומית של מדינת ישראל. לכן מנסים למצוא פתרונות נוספים שהם לא פתרונות ישירים, בילטרליים בינינו לבין הפלסטינים, על ידי הגדלה של מה שנקרא גבולות המערכת של המסע ומתן, לצרף את האזור ככה שהאזור יכול לתת תשומות נוספות לתוך התהליך המדיני, על ידי כך שכל צד יוכל ליהנות מיותר דברים. ישראל יכולה ליהנות יותר מנורמליזציה, הפלסטינים יכולים ליהנות יותר ממעורבות ערבית, בהשקעות וכן הלאה וכן הלאה. ולכן זה בעצם איזשהו ניסיון להסביר את התוצאות, לא הייתי אומר הבעייתיות, אבל המסקרנות. שיש לנו כאן.
כן, אבל אלה לא יפתרו את הבעיה הטריטוריאלית.
לא, מי שיפתור את הבעיה הטריטוריאלית בסופו של דבר, זה שתי מערכות פוליטיות שנתמכות על ידי המערכת הפוליטית האזורית והעולמית, וכמו שאתה יודע, אנחנו מנטרים בתמרור פוליטוגרפיה את כל המערכת האזורית, 8 מדינות ערביות, 2 מדינות מוסלמיות, איראן וטורקיה, אנחנו מנטרים את האיחוד האירופי, אנחנו מנטרים את האמריקאים, אנחנו מנטרים את בריטניה, אנחנו מנטרים את האום, אנחנו יודעים צד הסביבה האזורית והעולמית מתייחסת לסכסוך, ואנחנו מוצאים בצורה מאוד מאוד ברורה, למעט התמיכה החצי מסויגת, הייתי אומר היום, של טראמפ, כל העולם בעד פתרון של שתי מדינות. כמו שאנחנו יודעים, 80% מהמדינות החברות באום מכירות בפלסטין, במדינת פלסטין, בקווי 67.
עוד עולה מהסקר שלכם, שבערך שני שלישים מהמשיבים היהודים, חוששים או חוששים מאוד, מהצטרפות ערביי ישראל לאלימות כלפי הציבור היהודי. וכמחצית המשיבים היהודים מאמינים שערביי ישראל תומכים בטבח של השבעה באוקטובר. מה זה אומר ומה ההשלכות הפוליטיות של הדבר הזה?
זה אומר כמה דברים. ראשית, שמכונת הרעל, לא רק מהשבעה באוקטובר, אבל בעיקר מעד השבעה באוקטובר, עושה את עבודתה, ועושה את הייתי אומר, את ההסתה הזאת, הבלתי הגיונית כלפי ערביי ישראל, בשלוש השנים האחרונות, מסיבות אלקטורליות, מסיבות פוליטיות, לקראת הבחירות הבאות. הדבר השני, שזה ההשלכה שנייה של העניין הזה, שלצערי, נכון לעכשיו, פחות ופחות מערביי ישראל, מוצאים לנכון בכלל להשתתף בבחירות במדינת ישראל, כי הם אומרים, ממילא אנחנו חסרי השפעה, וזה לא משנה מה יהיה גודל המפלגות שלנו, אנחנו לא נשתתף, כי אם כולם, כמעט כל ראשי המפלגות מכריזים שהם יקימו ממשלה ללא השתתפות של מפלגות ערביות, אז בשביל מה הדבר הזה נדרש? הדבר השלישי הוא כמובן גורם להחרפה במערכת היחסים, ואנחנו צריכים לזכור שערביי ישראל נמצאים ונוכחים בכל תחום מתחומי חיינו, מרגע שאנחנו הולכים לבית החולים ולמרפאה ולבית המרקחת ולבתי המלון ונוסעים באוטובוסים במוניות, הם חלק מהחברה הישראלית, ובמקום לרקח וליצור את המתינות בקרב הציבור היהודי כלפי הציבור הערבי, לצערי רוב ההנהגה הפוליטית בישראל עושה את האפר, ובאיזשהו שלב נשלם גם את המחיר, כמו ששילמנו במקומות אחרים.
אתה מספר שבשנות ה-90, הייתה תמיכה בתהליך השלום בקרב תושבי עזה. מה קרה בשנת 2000, שהם הפכו לתומכי חמאס?
ראשית, בשנות ה-90, כן, אז גם הייתי מח"ט של עזה, וגם אחרי זה הייתי ראש המנהלת. והדברים היו מאוד ברורים. רוב הציבור, קרוב ל-85% מהציבור הפלסטיני, לא רק בעזה, גם בגדה, תמר בתהליך אוסלו. לדעתי, השבר הגדול היה בקמפ דיוויד, שעה שהם הבינו מה המקסימום שישראל מוכנה להציע, שזה היה מאוד מאוד רחוק מהפרשנות, של החלטה 242.
קמפ דיוויד של אהוד ברק.
כן, קמפ דיוויד 2000. מה שגרם לשבר הגדול והוליד בסופו של דבר גם את האינטיפאדה השנייה, שהיא בעצמה גרמה לשבר הרבה יותר גדול, גם בצד הישראלי וגם בצד הפלסטיני. להזכירך, מחמוד עבאס, אבו מאזן אמר שאחרי הנקבה ב-48, הטעות הכי גדולה שהפלסטינים עשו זה האינטיפאדה השנייה, כמובן עד שהגיעה השבעה באוקטובר. ולכן הבחירה שלהם בחמאס לא נולדה בשנת 2000, היא דווקא נולדה אחרי ההתנתקות, משום שהחמאס ידע להציג בפני הציבור הפלסטיני שהוא היחידי שמביא הישגים לשימוש או לשירות האינטרס הפלסטיני, על ידי זה שצהל נסוג מרצועת עזה ובעצם אפשר את מה שאפשר שם, למרות שהסיבות היו כמובן מורכבות. ואנחנו צריכים לזכור שבסוף הציבור הפלסטיני מצביע בעד מי שמשרת את האינטרסים שלו, לא מי שמשרת את האינטרסים של ישראל. ולכן מחמוד עבאס נתפס כמעין בוגד או כמעין משטאפ שעדיין מקיים את התיאום הביטחוני עם ישראל, למרות כל המהלכים שישראל עושה בניגוד להסכמי אוסלו, בניגוד למשפט הבינלאומי בגדה. ולכן השינוי הזה היה צפוי לאור הכישלון וההבנה שישראל לא בדיוק מוכנה ללכת ולתת הצעות תואמות את ההחלטות הבינלאומיות.
אני מניח שכולם מכירים את התפיסה של נתניהו ואת ההתבטאויות של סמוטריץ' שלפיהן החמאס היא נכס. אבל אני רוצה לשאול אותך, האם זה לא היה כבר אריאל שרון שבסירובו לדבר עם ערפאת בעצם החליש את הפתח וחיזק את החמאס?
לגמרי, אתה צודק לגמרי, אני כתבתי על זה בזמנו גם מאמר גדול שנקרא מיתוס סינגפור, פורסם בכתב העת תלם. כן, אמר את זה דובי וייסגלס, מי שהיה ראש לשכתו ובעצם ניהל את משרד החוץ ככה עבור שרון. הוא אמר, מבחינתנו ההתנתקות זה הפורמלין שבו אנחנו שמים את התהליך המדיני ו... אין יותר מדינה פלסטינית, אין יותר שום דבר. בעצם הוא אומר, נתנו למתנחלים יותר ממה שהם ביקשו. זה היה הרעיון, בעצם לתת לפלסטינים את עזה הקטנה, שהיא בערך אחוז מארץ ישראל המנדטורית. אני אומר, לזרוק להם את העצם הזה של עזה, שיקרסמו אותו בטענה שהם יכולים להקים שם מדינה או סמי-מדינה מוצלחת, ובינתיים זה ייתן לנו לזמן לבצע את כל המהלכים שנדרשים לסיפוח הגדה. הרי לא היה בזה שום היגיון, הפלסטינים הרי לא מטומטמים. הם הבינו את העניין הזה ישר בהתחלה. הרי כל הוויכוח לא היה על עזה, הוויכוח היה על השטחים בכללותם. וברגע שישראל ניסתה לעשות את ההפרדה הזאת להפך, זה הזין את החמאס ונתן לו כוח, והחליש מאוד את הרשות הפלסטינית. ובהמשך, כמו שציינת, זאת הייתה מדיניות מאוד ברורה של נתניהו, של בנט, בשנה ורבע שהוא כיהן כראש ממשלה, וזה החריף כמובן עד השבעה באוקטובר.
שני דברים אני רוצה לומר פה. אחד, גם אתה מציין שבעצם בתכנונים הראשונים ההתנתקות הייתה לא מ-4 יישובים בצפון מערב השומרון, אלא מ-21 יישובים. ואני יודע מאביגדור יצחקי עליו השלום, שאריק שרון רצה.
כן, לגמרי.
כלומר, לאריק שרון, למרות מה שאומר וייסגלס, לאריק שרון כן הייתה מחשבה של המשך היציאה מהשטחים, תקרא לזה,
אבל
אולמרט אחר כך הפך את זה להתכנסות, נכון. כדי שזה לא יהיה בדיוק, שזה יהיה מונח אולמרטי ולא שרוני, אבל
נכון. א', אתה צודק לגמרי, אבל צריך להבין, מה ששרון אמר, וגם וייסגלס התבטא בעניין הזה, שבעצם הוא לא מאמין בפיסת נייר, הוא לא מאמין בהסכם שמסוגלת להחליף סכסוך אז, הוא ציין 104 שנים. וגם שרון, ויצא לי לשמוע אותו יותר מפעם אחת כמובן, והוא אמר את הדבר הבא, אני לא מאמין בהסדרי קבע. אני מאמין בקביעת עובדות בשטח. אני לא מתכוון לראות מדינה פלסטינית בגדה המערבית. לכן מה שאני, אבל מה שאני כן יאפשר להם, זה לכונן אוטונומיה רציפה שיקרה על גב האר. ולשם כך צריך לפנות משהו בסביבות 21 יישובים, שהוא בעצמו תקע אותם 20 שנה קודם בגב האר, על מנת שיוותרו את הרציפות הפלסטינית. ולכן הרעיון שלו היה להוציא את ה-21 יישובים הללו מהצפון עד לדרום, ולאפשר לפלסטינים להיות בגב האר, ששם רוב האוכלוסייה, וישראל שולטת במעטפת של הגדה, בקעת הירדן מצד אחד, ומערב השומרון ויהודה מצד שני, וכמובן ירושלים במרכז. התוכנית הזו דרך אגב זכתה לשם איילנד 1, 2 ו-3, ככה האמריקאים קראו לזה, כי זה היה ברמות שונות של פינוי של יישובים, ובסופו של דבר מה שהתפנה זה רק אותם 4 יישובים קטנטנים בצפון השומרון, והיישובים האחרים לא פונו, בעקבות מה שקרה כמובן עם שרון ב-2005.
בעצם כבר הזכרת את זה, נתניהו עצר את ה... את ה... אז הוא לא צריך את, את סמוטריץ' ואת בן גביר שימשכו אותו ימינה, זה הוא בעצמו, לא?
א', זאת האידיאולוגיה שלו, ונתניהו כבר כתב על זה בספר שלו ב-95, והוא אמר, מבחינתי, אני מצטט, מדינת אשף שתושתל 15 קילומטר מחופי תל אביב, היא איום קיומי על מדינת ישראל. אז שואלים, אוקיי, ומה הפתרון בגלל הנושא הדמוגרפי? הוא אמר, הפתרון היא אוטונומיה מוגבלת. ולכן, אם אתה מסתכל היטב, וזאת טעות רווחת בקרב הציבור הישראלי ובקרב דיפלומטים שונים, על נאום בר אילן, נאום בר אילן הוא לא נאום שתי מדינות, הוא נאום של אוטונומיה. ומה שמבטא את זה בצורה הכי טובה, זה תוכנית טראמפ מינואר 2020, שהיא בעצם אוטונומיה מורחבת ולא מדינה פלסטינית בגלל הרבה היבטים. רק מה היה חשוב לנתניהו? וכמובן, איך זה יוצא החוצה? זה מה שחשוב לו. הוא עצר את הסכמי אוסלו, אבל מבחינתו הוא תמיד האשים את הצד השני, או ששיחק את הנתון ללחצים מהצד הימני שיפילו לו את הממשלה ודברים מהסוג הזה. אבל להבדיל מסמוטריץ' ובן גביר, הוא הבין שיש צורך בהיפרדות לאוטונומיה, מה שסמוטריץ' ובן גביר לא מבינים, והם רוצים סיפוח מלא של הגדה, תוך הנחה שהם יוכלו לממש את תוכנית ההכרעה של הבית, של האיחוד הלאומי, ולגרש את הפלסטינים באיזשהו שלב, כמו שהם פינטזו על מה שקורה בעזה. לכן יש בכל זאת הבדל בין המשיחיות של סמוטריץ' לבין לא יודע איזה שם לתת למדיניות של 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 נתניהו. הבעיה המרכזית שבממשלה הזאת, הקו המובל הוא הקו של סמוטריץ', משום שאנחנו יודעים מה, איך הוא מחזיק את
הקו המוביל, לא המובל.
כן, איך הוא מחזיק את נתניהו ולמה הוא מחזיק את נתניהו איפה שהוא מחזיק.
אנשים שומעים על עוד שטח בשטחים, E1, מה זה הדבר הזה?
E1 זה East One, כן? מזרח אחד, זה חלק מתוכנית גדולה יותר שהושקע בשנות ה-80 על ידי משרד השיכון, ונקראת מבואות אדומים, והרעיון הכללי שלה היה ליצור חיבור בין אזור ירושלים לבקעת הירדן, על ידי אותו משולש שמגיע עד למה שמי שמכיר את שומרוני הטוב, מה שקרה בועחה בקעת הירדן. במשך שנים התוכנית הזאת הוקפאה, על ידי האמריקאים, והייתה התחייבות ב-2004 של שרון לנשיא בוש, שאנחנו לא נבנה שום דבר שם ב-E1, אבל למרות העובדה הזאת, שרון אמר, אנחנו לא בונים בתים, אבל הוכנו כל התשתיות, וב-2004-2003 ישראל השקיעה במקום קרוב ל-300 מיליון שקלים להכנת תשתיות, ומאז היא תחזקה את זה בסדר גודל של עשרות מיליונים כל שנה, רק כדי לקיים את העניין. זאת אומרת, ישראל השקיעה שם משהו בסדר גודל של מיליארד שקל, מבלי שהיא ראתה ולו בית אחד.
ממשיכה עד היום?
ממשיכה עד היום. הרעיון הוא בעצם לגשר על פער המרחבי בין מעלה אדומים לבין ירושלים דרך הר הצופים. השכונה שייכת למעלה אדומים, כן? היא שייכת למעלה אדומים. הרעיון הגדול יותר סביב, כי זאת לא שכונה רגילה, היצירה של של E1 בעצם תביא להפרדה פיזית בין צפון הגדה לדרום הגדה. על ידי החיץ הזה שמקורו עוד בתוכנית אלון ב-67, ליצור רצף יהודי טריטוריאלי ממישור החוף דרך ירושלים, בואכה נהר הירדן, אם עוד אפשר לקרוא לו נהר. זה הרעיון של E1, ולכן רבים רואים ב-E1 כמסמר האחרון בארון הקבורה של פתרון שתי המדינות. אני לא רואה את זה כך, אני גם לא בטוח שיבנו עדיין את E1, למרות שדיברו ואישרו בכל הדברים, כל התהליך של קבלנים ודברים נוספים לוקח את הזמן, ויכול להיות שהממשלה הבאה תחזור ותקפיא את העניין. צריך לזכור עוד נקודה אחת, אנחנו מדברים במעלה אדומים, העיר השלישית בגודלה, העיר היהודית השלישית בגודלה ביהודה ושומרון, וזאת עיר שנמצאת כבר בסטגנציה, קרוב ל-20 שנה, היא סובלת ממאזן הגירה שלילי, ובשנתיים האחרונות היא סובלת מגידול שנתי שלילי. זאת אומרת, היום יש במעלה אדומים פחות תושבים אשר היו לפני שנתיים, וזו האוכלוסייה שם הולכת ומתבגרת. ולכן כל הרעיון לבנות שם את E1, ששם מדובר על קרוב ל-4,000 יחידות דיור, זה בעצם להביא אוכלוסייה חרדית ברובה לשם, כי האוכלוסייה החרדית זאת האוכלוסייה שנפלטת מירושלים כבר הרבה שנים, ואולי תמצא את מקומה סמוך לירושלים, כמו תל ציון, כמו גבעת זאב, וישובים חרדיים אחרים.
אבל אתה אומר שאתה לא מקבל את זה שזה מונע רצף טריטוריאלי בין הצפון לדרום בגדה?
אני אומר שלדעתי, בדווח הרחוק זה רק יאמיר את המחיר שישראל תשלם עבור הסדר קבע, ואני חושב, כמו הרבה הרבה התנחלויות אחרות, שאנחנו נאלץ לוותר עליהם ולהעביר אותם לידי המדינה הפלסטינית, ייתכן שגם על E1 אנחנו נוותר, ואני מקווה מאוד שלא על מעלה אדומים.
אתה, כולנו מכירים את עניין הכנסת הכסף הקטרי לחמאס. מה שמעניין מאוד זה שעכשיו עושים את מנסור אבאס והמפלגה שלו לתומכי החמאס.
כן.
אבל מעבר לעניין של הכנסת הכסף הקטרי, אתה אומר שמ-2014 יש לזה משמעות מיוחדת. אתה יכול להסביר מה קרה ב-2014 שהפך את זה ל...
בעצם מאז צוק איתן, זה 2014, המדיניות הזאת של חמאס מחוזק וחמאס הוא נכס, מקבלת את הביטוי כמעט בכל דבר. החל בנושא האיפוק מהפעלת כוח, האיפוק בפגיעה בראשי החמאס, הכנסה של מסעיות וציוד, כולל ציוד דו-שימושי, אזרחי וצבאי. אני אתן דוגמה, עד 2014 נכנסו 106 מסעיות כל יום לרצועת עזה. מאז 2014 המספר קפץ ל-1,000 ול-1,200, כן, מסעיות וכן הלאה. ולזה עכשיו תצרף את הכסף הקטרי במזוודות, שזה כסף שגם השב"כ וגם המוסד וגם אמן אמר במפורט, זה הולך לבנייה של מנהרות, זה הולך לתחזוקה של הכוחות, בעיקר הכוחות שהם מחוץ למשטרה הפלסטינית הרשמית, אז עדיין אל-קסאם ואחרים, או לחילופין את ההכנסה של דלק על ידי בנט ב-2022, היציאה לעבודה של 20,000 פועלים פלסטינים מעזה במדינת ישראל, שחלק מהם גם בין היתר אסף מודיעין, אבל בעיקר הכניס כסף למערכת החמאסית. כל הדברים האלה ביחד בעצם יצרו את התשתית הצבאית, האזרחית, התקציבית, כדי לחולל את השבעה באוקטובר.
נחזור ברשותך לתוכנית החלוקה של האום. לפני 78 שנים. התוכנית מעולם לא יושמה כמובן. ראשית, משום שהערבים לא קיבלו אותה ופתחו במלחמה נגדנו, אבל בשלהי מלחמת העצמאות מתרחש אירוע מעניין שקראתי אצלך, שקשור למה שנקרא המשולש הקטן. הכיבוש של המשולש הקטן.
אז זהו. אז אני תמיד אומר שהמשולש הקטן, זה לא רק המשולש הקטן, זה כל ואדי ערה בעצם מאזור של סנדלה, מה שנקרא באזור של צומת ישראל, בעמק ישראל, כן, מדרום לאפולה, בין אפולה לג'נין, כל ואדי ערה, ועד למשולש הקטן, עד בעצם עד כפר קסם, אפילו מדרום למשולש הקטן, מדובר כאן על 28 כפרים ערביים שלא נכבשו על ידי ישראל. זה השטח היחידי שלא נכבש על ידי ישראל בארץ ישראל, בארץ ישראל המנדטורית מאז ומעולם. למה? כי השטח הזה הועבר אלינו בהסכם בינינו לבין הירדנים. זה הסכם שנחתם כבר במרץ 49, שאנחנו מבקשים את כל השטח הזה, דורשים את כל השטח הזה בגלל נושא ביטחוני, לקחת את קו הגבעות המתון ששולט על מישור החוף הצפוני, לקחת את הכביש המרכזי 444474, שהוא היה הציר המרכזי של ארץ ישראל המנדטורית, לא היה כביש 2 ולא 6 ולא זה, וכמובן זה גם היה התוואי האחרון האפשרי למוביל הארצי, שאומנם נבנה 20 שנה מאוחר יותר, אבל בן גוריון חשב עדיין על העניין הזה. ולכן לירדנים לא הייתה ברירה, והם הסכימו בגלל שהצבנו להם אולטימטום. הם קראו להסכם הזה, הסכם צ'מברלין, ממש ככה, על הביזיון ועל ההשפלה שישראל העניקה להם, אבל הם חתמו מלית ברירה, כי הם הבינו מה מאזן הכוחות הצבאי. באפריל חתמנו על הסכם שביתת הנשק עם ירדן, שכלל את ההסכם הזה, ובמאי 49 במבצע שנקרא מבצע קיצור דרך, ישראל פשוט לקחה את האזור הזה אחרי שלא הירדנים נסוגו משם, אלא העיראקים נסוגו משם. כן? העיראקים נסוגו משם, ואז ישראל קיבלה את השטח הזה, וירדן קיבלה את שאר צפון הגדה, האזור שנשלט על ידי העיראקים, והעיראקים, מה שנקרא, חזרו הביתה. זהו, זה הסיפור של המשולש הקטן, או ואדי ערה. הכל כמובן מופיע בספרים שלי, כל גבולות ישראל וכן הלאה.
תראה, את הזמן שלנו כבר עברנו מזמן. אבל אני לא יכול לתת לך ללכת בלי שאני אשאל את כל מי שמתארח אצלי. לסיום, מה היית רוצה שהצופים, המאזינים שלנו, ייקחו איתם מהשיחה הזאת?
שני, אולי שני דברים. אחד, זה הנושא של הביקורתיות בהיבט של לבקר את הדברים שהם שומעים, לא לקבל שום דבר כתורה מסיני, גם לא את מה שאני אמרתי במפגש הזה. תבדקו אותי, תלכו, תכנסו למקורות, אל תסתפקו ברשתות החברתיות, שחצי מהם זה, אנחנו יודעים שזה פייק ניוז. תלמדו את הדברים, תנסו ללמוד אותם בעומק, זה גם מה שאני תמיד אמרתי לסטודנטים שלי. הדבר הזה של הנושא של חשיבה ביקורתית, והדבר השני, תתמודדו בבורות הנוראית שיש לנו ביחס לסכסוך הישראלי פלסטיני. אנשים לא מכירים את העובדות, לא מכירים את התהליכים, לא מכירים את ההסכמים, אבל לכולם יש עמדה מוצקה וברורה שיודעת מי טוב ומי רע.
טוב, אנחנו גם לא באמת מכירים את הערבים.
נכון.
תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים דוקטור שאול אריאלי, שהתארחת בעסקי דמוקרטים של המכון לחירות ואחריות, וחלקת איתנו את הידע, את הניסיון המדהימים שלך, ואת התובנות החשובות מאוד. תודה לכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. תודה לכם שהייתם איתנו, ניתן להזין להסקטים לפודקאסטים שלנו, בכל האפליקציות האפשריות, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב ובאתר המכון לחירות ואחריות. שמרו על עצמכם והיו טובים אלה לאלה.
דמוקרטים. פודקאסט מבית המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן.